שלום לכולם, ברוכים הבאים של השם. חודש טוב ובורך לבסות הרמים, ברוכים והבחורים. המשנה במסכת יומה, אנחנו כעת 40 יום לפני יום הכיפורים, התחלה של העבודה, ההכנה מוקבץ, קבלת הלוחות השניות, לקראת התיקון הגדול, וכל מה שנעשה מקודם. המשנה הראשונה פותחת בשבעת ימים קודם יום הכיפורים, מפרישים כהן גדול מביתו ללשכת פרהדרין, מתחינים לו כהן אחר תחתיו, שם העיירה בפסוק. כהן גדול, שהעבודה כשרה רק בו ביום הכיפורים, מפרישים אותו מביתו, א', מפרידים אותו מהמשפחה ומכל ישראל, ללשכה מיוחדת שהייתה בבית המקדש, לשכת הפרהדרין, ומתקינים לו כהן גדול אחר תחתיו, שמא יארה בו פסול. הגמרא מביאה שמשנה כשם שמפרישים כהן גדול לקראת יום הכיפורים, כך היו מפרישים את הכהן ששורף את הפרה. כהן שהכין פרה אדומה, שבעה ימים קודם ההכנה, היו מפרישים אותו שבעה ימים מהמשפחה, מביתו, מישראל, וגם הוא היה מקבל לשכה מיוחדת במקדש, שיש אומרים שזה היה בהר הבית, יש אומרים שזה בתוך המקדש, לשכת בית האבן, שנקראה כך השם שכל מעשיה באבנים, כדי להישמר מכל ספק פרק של דומה. הגמרא שואלת על זה, מנה נמילה. מיניים שמפרישים כהן גדול ביום הכיפורים וכהן ששורף את הפרה. הגמרא מביאה את דברי רבי יוחנן. רבי יוחנן אמר את זה מהמילואים. במילואים, בשבעת ימי המילואים, נזכר בפירוש, ופתח פועל מועד תשבו יומם ולילה שבעת ימים ולא תמותו כי כן סובב. הכהנים, אהרון הכהן ובניו, בשבעת ימי המילואים, נקצבו לצאת מביתם ולהיות ליד פתח אוהל מועד שבעת ימים, וכדי שנבין מה זה שבעת ימים, התורה הוסיפה יומם ולילה. תמיד אפשר להיות ביום ובלילה לחזור הביתה, פה שבעת ימים, יומם ולילה, כאשר ציווה השם לעשות לכפר עליכם. דורש רבי יוחנן, כאשר ציווה השם לעשות זה מעשה פרה, שגם שם היה מעשה, לכפר זה יום הכיפורים. כלומר, כמו בשבעת ימי המילואים שצריך להפריש את כולם, את כל העובדים שיעבדו במקדש, הכהן הגדול והכהנים שבעת ימים, כך גם במעשה פרה וגם בהפרשה של יום הכיפורים. כך לומד רבי יוחנן, ובגמרא שאל עליו ריש לקיש. ריש לקיש שאל עליו, האם לדעתך, אם אתה לומד מהמילואים, השהייה הזאת היא מעכבת? במילואים כתוב כאשר ציווה השם לעשות, ושם כתוב חוקה וכך, כמה מילים שהגמרא לומדת שכל מה שהיה במילואים היה מעכב. אם עשו משהו שלא כדין זה מעכב, שלא יצאו להיות כהנים, לא כהן גדול ולא כהנים, אלא כל מעמד הכהונה וכל המדרגה תלויה בזה שמקפידים על כל מה שנעשה שם. אז אם אתה עומד ביום הכיפורים ממעשי המילואים, אז צריך להיות שכל דבר מעכב. שאם לא משהו בהכנה של הכהן גדול באותם שבעת ימים לא היה כראוי, אז אי אפשר אפילו לעבוד ביום הכיפורים. אולי כן? אולי אפשר לומר שכן, שזה מעכב. אז אומר לו ריש לקיש, אם כך, כתוב שמתקינים לו כהן אחר חתן, שאם הכהן יטמא, אז מכינים כהן אחר, הכהן השני שהכינו אותו, לא יפרישו אותו שבעת ימים. בשם התאמר שיפרישו, כתוב מתקינים, ולא כתוב מפרישים, סימן שלא צריך... לא צריך את שבעת הימים האלה מהתורה, לא לומדים את זה מהמילואים. שאל אותו רבי יוחנן, איזו משנה שמפרישים כהן גדול מביתו שבעת ימים. אז מאיפה אתה לומד? אם אתה לא לומד מהמילואים, מאיפה אתה לומד? אנחנו לא יודעים אם רבי יוחנן ענה לו תשובה לריש לקיש על זה שזה מעכב מה עושים עם הכהן שבא תחתיו, או שהוא קיבל את התשובה שלא לומדים שם, נראה מהמשך שלו, כי הגמרא מביאה אחר כך תניא כבדי דרבי יוחנן ותניא כבדי דריש לקיש, כלומר שיש ברייתא מפורשת של תנאים שלומדים מימי המילואים, אז אי אפשר להגיד שרבי יוחנן חזר בו, כנראה לא חש לאותה שאלה. בכל אופן, מאיפה ריש לקיש לומד שבעת ימים לפני יום הכיפורים? וריש לקיש אומר לו, הוא לומד את זה ממעמד הר סיני. כתוב, וחצר הענן ששת ימים, בסוף פרשת משפטים, כתוב שמשה עלה להר, וחצר הענן ששת ימים, אותם שישה ימים נועדו כדי להכין את משה רבנו לאותה כניסה למחנה שכינה, לקבלת התורה של 40 יום ו-40 לילה, לקראת זה היה צריך שישה ימים, ו... הלשון של הגמרא מעניינת, אין אמר מהכה כאליקלה, אמר מסיני, יפי וישכון כבוד השם על הר סיני, וחסר הענן ששת ימים, וחסר הענן לומד ריש לקיש, שהענן כיסה את משה רבנו, לא את ההר, ההר בלב חייה לא כיסה בענן, ויקרא אל משה ביום השביעי, ויקרא אל משה ביום השביעי, מהי ששת ימים? למה צריך להגיד ששישה ימים קודם? זה בנעל שכל הנכנס במחנה שכינה טעון פרישה שישה. מכאן למדנו שכל לא רק על מה שהיה אצל משה רבנו במעמד הר סיני, אלא כל מי שנכנס למחנה שכינה צריך פרישה שישה ימים. מה ריש לקיש? משם אני לומד. שואל את הגמרא לריש לקיש, כתוב במשנה שצריך לפרוש שבעה ימים, לא שישה ימים. אז הוא אומר, זה דעתו של רב יהודה בן בטרה. רב יהודה בן בטרה סובר שמפרישים את הכהן שבעת ימים מאשתו, שמה יהיה עם אשתו, והיא תמצא נידה. וכתוב שאם אדם היה עם נידה, הוציאים נידתה עליו שבעת ימים, ואני לא יכול לעבוד במקדש. אז זה רבי יהודה בן בטרה. זה כבר לא פסוק מהתורה, זה כבר חשש, כמו שממנים כהן אחר חטאת שמא ימות, חוששים שמא אם הוא יהיה אשתו, תימצא אשתו נידה, לכן צריך שבעה ימים. יוצא שלריש לקיש יש שתי סיבות לשבעה ימים. סיבה אחת, הוא נכנס למחנה של קדושה, מחנה שכינה, אז צריך ועל הסיבה לא צריך שישה ימים. סיבה שנייה, והיא כנראה מהתורה, סיבה שנייה של היום השביעי, שלמה צריך עוד יום, זה גזרה של חכמים. רבי יהודה בן בטרה, שמא תמצא אשתו נידה, כמו כל מיני זהירויות שהם נוקטים גם בפרה אדומה, גם ביום הכיפורים, שהיו... לא נותנים לו לישון בלילה, שמירי קרי בלילה, כל מיני זהירויות שנזהרו שכהן ביום הכיפורים לא יבוא לידי תשומה, אבל זה לידי רבנן. אבל מהתורה יש לנו כאן שתי דעות. הדעה של רבי יוחנן שעומדים משבעת ימי המילואים, ושם נזכר גם יומם בלילה, והלימוד השני לומדים מהר סיני ששם וחסר ענן ששת ימים, תורה שם לא הזכירה לילה, אז אולי בלילה לא צריך, אולי רק תשעה ימים, בלי לילה. ויש נפקמינה, כמה נפקמינות בעצם, רבי יוחנן לריש לקיש, נפקמינה אחת, האם זה נוגע גם ללילה, נפקמינה שנייה, אם שישה ימים היה במקום ולא ביום השביעי, אז הוא לא קיים את החשש של דרבנן, אבל זה בסדר, אם הכהן הגדול היה רק שישה ימים, ולפי רבי יוחנן צריך שבעת ימים, לומדים את זה משבעת ימי המילואים, צריך שבעת ימים ממש. גם כי רבי יוחנן זה נראה שזה מדאורייתא, ריש לקיש אולי זה רק מדאורייתא, אולי זה רק אסמכתא, כמו שכתוב שם זה בנה אב. בכל אופן, זה לא, הנפקמינה הזאת היא לא לגמרי ברורה, כי אחר כך ההמשך בגמרא, שואל רבי יוחנן את ריש לקיש, אם אתה סובר שעומדים את זה ממעמד הר סיני, כתוב שבשבעת הימים של יום הכיפורים, הפרשה של יום הכיפורים, בשבעת ימים של הפרשה לצורך שריפת הפרה, מזים עליו כל שבעה. איפה למדת את ההזעה הזאת? בהר סיני לא הייתה שום הזעה, לא יזו עליו אפר פרה אדומה, למה כאן צריך לעזוב? מאיפה למדו את זה? זה אומר לו ריש לקיש, לטעמית, לפי דעתך, אין בסדר. הרי כאן היזו עליו מים, ובסיני, מה שהיו הקורבנות, זה היה זעת דם. זאת שמשה רבנו זרק את דם, מחצית הדם, זרק על ישראל, אמר זה דם הברית, שבזה השם קראתי אתכם ברית, כאן זה לא דומה. ואמר לו רבי יוחנן, הוא דורש את זה לפי מה שדרש המשיח, נכנס דם תחת מים, צריך הזעה, כאן דם וכאן מים, אבל לפי ריש לקיש זה באמת לא ברור מאיפה למדו הזעה, אם זה מהר סיני, כי ריש לקיש לא אמר את הדבר הזה. תוספות במקום אומרים שהתירוץ הזה דם תחת מים תירוץ חלש. מה זה דם תחת מים? או שאתה לומד הכל משם, אז צריך להיות דם, או שאתה לא לומד את זה מימי המילואים, אז אני לא צריך בכלל לדעה של שיבה. בכל אופן, ריש לקיש זה קשה, אז ריש לקיש אומר זה מעלה בעלמא. ההזעה הזאת שהיו מזים שבעת ימים, זה שמה נצמע בתומת התחום, שמה עבר על איזה קבר ולא ידע, זה היו מזים עליו שבעה ימים. אבל זה לא שבאמת זה מעכב, זה לא מעכב בכלל, זה מעלה בעלמא. ולפי רבי יוחנן זה לא מעלה. הגמרא בהמשך מביאה שתי ברייתות, ברייתא אחת שעומדת בזה שיבת ימי המילואים, כמו רבי יוחנן, ועובדים בדיוק את הפסוק הזה, כאשר ציווה השם לעשות לחבר עליכם, כן ציווה השם לזורותיכם, אז מזה למדו, כן תעשו, שכך צריך לעשות להבא. בגמרא הלאה יש ברייתא נוספת, ראיה לרבי יוחנן, שלומדים את זה, בזאת יבוא אהרון אל הקודש, ביום הכיפורים. בפר בן בקר חטאת ואין לעולם, למה כתוב בזאת? רש"י מבאר, אם זה בזאת יבוא אהרון אל הקודש בפר בן בקר חטאת ואין לעולם, אז היה צריך להגיד באלה, או להגיד בזה. פר וזכר, לא, למה לקרוא לזה זאת? כאן, בזאת הכוונה לתורה שלמדנו בשבעת ימי המילואים, זאת התורה שאיתה נכנסים, עם זה צריך אהרון להיכנס, בכל אופן למדנו את זה בשתי מקורות מימי המילואים ולא מסיני. והגמרא מביאה שיש ברייתא אחרת, מחלוקת רבי יוסי הגלילי ורבי עקיבא, האם לומדים מה היה במעמד הר סיני, האם קודם היו שישה ימים שענן כיסה את ההר, וביום השביעי קיבלו את התורה, כמו דעתו של רבי יוסי במסכת שבת, או שענן היה מכוסה שישה ימים. אבל התורה ניתנה בו' בסיוון, ביום השישי, ולא ביום השביעי. מה שכתוב שישה ימים, זה לא יכול להיות במתן תורה, כי התורה ניתנה ביום השישי, לא היו שישה ימים לפני, חמישה ימים לפני. אז השישה ימים שכתוב בחסר רענן ששת ימים, זה אחרי מתן תורה, אחרי ו' בסיוון, היו שישה ימים שמשה רבנו עמד בתוך ענן, ורק אחרי זה באו 40 יום של לימוד התורה. בגמרא שואלת על זה, לפי זה י"ז בתמוז, זה לא יוצא בחשבון, אבל בכל אופן הגמרא מביאה הדעה הזאת של רבי יוסי הגלילי, שצריך שמשה רבנו היה אחרי מעמד הר סיני, לפני 40 יום של למד תורה, שישה ימים, כדי לטהר את משה רבנו לפני שהולך לקבל את התורה במשך 40 יום. והגמרא מביאה עוד את רבי נתן ורבי מאיר, שגם הם סוברים שזה אחרי מתן תורה, דעה של רבי נתן למרק אכילה ושתייה שבנעם, לפני שהולכים לקבל תורה מהשם, צריך שיהיה שישה ימים שלא יישאר זכר מהאוכל של כל זה. שישה ימים של צום, בלי אוכל ובלי שתייה, כמו שאחר כתוב, 40 יום ואיש עמים השם, 40 יום ו-40 לילה, כי אנחנו לא אכל ומים לא שתה, כי כל זמן שהרושם של האוכל נשאר באדם, אי אפשר לקבל תורה. כן, ככה מביא רבי נתן, ורבי מאיר אומר, רבי יהודה, רבי מתיה בן חרש אומר לו בה כתוב אלא לאיים עליו כדי שתהיה תורה ניתנת באמן ברצת ובזיעה. היה צריך שישה ימים שיעמוד לפני השם בלי לקבל כלום, אלא להתמלא באמן ברצת ובזיעה, תדע מה זה ללכת לקבל תורה. כן, אז כל הדעות האלה, כל התנאים האלה, סוברים שהשישה ימים שכתובים בסוף פרשת משפטים היו לפני 40 יום ואחרי מתן תורה, אחרי עשרת הדיברות. משה רבנו לא נכנס בקלות ללמוד תורה מאת השם, עם כל המעלה העצומה של משה רבנו. היה צריך שישה ימים הכנה. יוצא שיש לנו שלוש מפרשות שנזכרו, שבעה ימים של ימי המילואים, ששם זה מפורש בתורה, פסח חול מועד תשבו יומם ולילה שבעת ימים, ושם זה נאמר גם בצורה חמורה מאוד ולא תמותו, משמע שבלי זה היו יכולים להיכנס לעבודת השם בלי ההכנה המוקדמת, יכול להיות סכנת חיים, כמו שראינו שקרה אצל נדב ואביהו, שהם עשו דבר שלא היה ראוי לעשות, בעוצמה בדיוק היה אחרי שם, אבל בכל אופן באמת הוא מיה. אז ככה התורה מזהירה שהכניסה לעבודת השם היא צריכה להיות עם הכנה. יש לנו הכנה שנייה של שבעת ימים, שזה יום הכיפורים, שבו הכהן גדול נכנס לכפר על כל ישראל. שירת ימי המילואים כדי להיות ראויים לעבודה, לאו דווקא בשביל לחבר על ישראל. הכהנים נכנסים לעבודה, קורבן תמיד, קורבן מוספים, זה לאו דווקא בשביל כפרה. כפרה זה חטאת, כפרה זה יום הכיפורים, אבל לא כל העבודות הן כפרה. יש קורבן תודה, יש קורבן עולה, יש כל מיני קורבנות, אבל להיות ראוי לזה צריך הכנה של שירת ימי המילואים. יום הכיפורים זה לא בשביל להיות ראוי, הכהן גדול הוא כבר ראוי, אלא כאן הוא צריך להיות ראוי לחפר על ישראל. לחפר על ישראל זאת מעלה יותר גדולה, זה לא בשביל שהוא יהיה ראוי להיות כהן, הוא כבר כהן. ופרה זה עוד יותר, זה מדרגה יותר גבוהה, ופרה זה כדי לטהר מי שטמא. זה לא רק שהוא יהיה בעצמו טהור, אלא שיהיה לו כוח לטהר טמאים. זה מדרגה עוד יותר גבוהה. יש לנו בשלושת המצוות האלה דרישה של התורה שצריך להתכונן לקראת מעלה גבוהה. וההכנה הזאת היא שבעת ימים, אנחנו מכירים את ההכנה של שבעת ימים, שבעת ימי חופה, להבין שבעת ימי אבלות, להבין מאבלות, אורח מין כותב שזאת ההכנה של ברית מילה, שזה ביום השמיני, שבעה ימים קודם, עם החגים שלנו שבעה, חודש תשרי הוא החודש השביעי, שצריך בשבילו הכנה של כל החודשים מקודם, ויום הכיפורים, עשרת ימי תשובה, כן, שהם גם שבעה ימים בין ראש השנה ליום הכיפורים. יש לנו צומת בהכנה כדי להגיע למדרגה חדשה שלא היינו בה מקודם. כל זה בזמנו היה בבית המקדש, אבל חז"ל אמרו שמאז החורבן, מאז הלכה בית המקדש, אין הקדוש ברוך הוא בעולמות אלא ארבע אמות של הלכה בלבד. יוצא שהיום, כמו שיש בית כנסת שהוא מקדש מעט במקום בית המקדש, אז יש ארבע אמות של הלכה שהן במקום בית המקדש למטרה מסוימת. מהי המטרה הזאת של ארבע אמות של הלכה, ומה זה ממלא את החיסרון של בית המקדש? אז ראיתי מאמר של הרב סולובייצ'יק באמריקה, גריד, שהוא כותב שבבית המקדש היו שני חלקים, היה קודש הקודשים והיה קודש קודשים, זה מקום שרק הקודש לא נכנס לשם, ועיקר בית המקדש שלשם באים כל ישראל, זה היה הזרה, מקום של המזבח, ששם באים להקריב. כמו שיש את זה, בקודש הקודשים אנחנו לא פועלים שום תורה. שם, בקודש הקודשים, משם יוצאת תורה לישראל. גם נקרא שמו ארון, שמשם יוצאת תורה, או שמשם יוצאת תורה לעולם. בקודש הקודשים מונחים שני לוחות הברית לספר תורה. שם באים רק לשמוע, לקבל. אתה לא בא לתת שם שום דבר ולא לשנות שום דבר. צריך להכין את עצמנו הכנה של קבלה. לדעת שאנחנו מקבלים. במזבח, בעזרה, שם אנחנו באים לתת. כל אחד, משהו מתנדב, משהו נודר, קורבן תודה, נדרים, נדבות, חטאות, לחפר על עצמו, שם אנחנו, עם ישראל מביא עולות, ברגלים, עולה צועייה, שם שמחה, שם חגיגה, קורבן פסח, שם מורים אותנו, את עם ישראל, מה שאנחנו עושים. אנחנו מקדשים, אנחנו מביאים את הקודשים שלנו, ביקורים, אנחנו קוראים, אנחנו מכריזים, שם מתפללים, זה שם החלק שלנו. בית המקדש, לפי זה הוא הסביר, קרה שני חלקים. חלק אחד שבו אנחנו פועלים, חלק אחד שבו אנחנו מקבלים. כשנחרב בית המקדש, אין לנו תחליף לזה. לכן כתוב, אוהב השם שערי ציון מכל משכנות יעקב. מה זה מכל משכנות יעקב? מכל משכנות, יותר מבתי כנסיות ובתי מדרשות. ואתם יודעים שאנחנו במקום ששם לומדים תורה, שם אנחנו מקבלים, שם כנגד קודש הקודשים, שם אנחנו לא עושים כלום, אנחנו לא משנים את התורה ולא לומדים בה. בתי כנסיות, שם זה החלק שלנו, שם אנחנו מביאים את עצמנו, אנחנו מתפללים, אנחנו מבקשים, אנחנו יכולים להוסיף, לקרוא פרקים של תהילים. בתי כנסיות, במקום של העבודה שלנו, זה עבודת ישראל. בית המקדש היה שני הדברים ביחד. אין לנו תחליף לבית המקדש. וזה הוא הסביר שזה ארבע אמות של הלכה. הלכה זה תחום מיוחד שבו אתה מקבל, לומד את התורה, ואתה לוקח מהתורה את החלק שבו אנחנו צריכים לקיים למעשה. זה לא רק קבלה, פה זה גם עשייה, וזה רק ההלכה. ההלכה היא כוללת את שני התחומים. אבל נאמר שם, ארבע אמות של הלכה. מה זה ארבע אמות? המושג של ארבע אמות, אנחנו מכירים פשוט שבת, שאסור להעביר ארבע אמות, בתוך ארבע אמות מותר. נאמנות, שאר בעמות של האדם, קונות לו, חסרו של אדם, כמו קניין חסר, יש לאדם ארבע עמות. ארבע עמות זה האישיות הפרטית, לא הציבורית. כשהיה בית המקדש, הייתה לזה השפעה על האומה כולה. כשאין בית המקדש, אז יש כל אחד את התחום שלו, שבו יש חיבור בין שני החלקים האלה, החלק של הקבלה והחלק של העשייה. לפי זה, כל מקום של תורה, מקום שלומדים תורה ולומדים על מנת לקיים, הוא בבחינת ארבע עמות של הלכה. בדוח שלנו יש הרבה ישיבות, הרבה ישיבות שבהן לומדים תורה ורוצים לקיים ולומדים הלכה, אבל אנחנו יודעים שהדרך המיוחדת של הרב קוק סרטן הייתה, כמו שהוא הכיר אותה, התורה הגואלת, התורה שבאה לפעול על עם ישראל. אנחנו בדור של גאולה, בדור שעם ישראל אחרי 2000 שנה של גלות, של הרס, גם של הגוף שלנו וגם של הנפשות שלנו, צריכים לבנות את הכל מחדש. הגלות הייתה לימוד חיים פרטיים, כל אחד צריך לשמור על עצמו, שהוא יגיע לעולם הבא שלו, לתיקון שלו. עכשיו, האחריות שלנו היא לרומן את האומה כולה. וזאת הייתה הדרך המיוחדת שבה הרב קוק זצ"ל רצה לבנות ישיבה שהיא תהיה בונה את העם היהודי. הוא קרא לישיבה, ישיבה מרכזית עולמית. ישיבה שממנה הם מגדילים, בונים את עם ישראל. לפי זה, הישיבה הזאת היא יותר דומה לבית המקדש מהישיבות הקודמות, ששם היו בונים את היחיד. בבית המקדש אמרנו שעניינו לבנות את האומה. לכן, ישיבה שהולכת בדרכו של הרב קוק זצ"ל, ואחריו של הרב צבי יהודה זצ"ל, שהוא היה מוציא לפועל של כל החזון הגדול של הרב זצ"ל, היא ישיבה שהיא יותר מזכירה את בית המקדש ואת האחריות שלו. לפי זה, כשאנחנו לומדים שכל מי שבא למחנה שכינה טעון הכנה, ואי אפשר להיכנס למחנה שכינה, אי אפשר להיכנס למדרגות גבוהות בלי הכנה מראש, ההכנה הזאת היא הכנה שמאפשרת לנו להיות ראויים לתפקיד שלנו, ושבלי ההכנה הזאת אי אפשר לתת את זה חובה, אי אפשר להגיע להישגים שלנו. וכמו שרבי יוחנן אמר שההכנה מעכבת, כלומר שאם לא שוהים 7 ימים אז זה מעכב, כמו שרש לקיש שאל את רבי יוחנן, רבי יוחנן לא ענה לו, אבל נראה שרבי יוחנן סובר ככה, גם מהמשך הגמרא, שהדברים האלה מעכבים, שהכנה ליום הכיפורים היא מעכבת כמו הכנה של 7 ימי המילואים. יש כאן דיוק מעניין שמדייק השפת אמת, למה כתוב פתח אוהל מועד תשבו 7 ימים? למה לא 7 ימים? מה זה 7 ימים? זה לומד השפת אמת, ששבעה זה מושג שבתוכו יש ימים, זה שם כללי של מציאות כוללת שבתוכה היא מורכבת מ7 ימים פרטיים. המקור של הדברים האלה שהטל בסוף המילה זה חטיבה שלמה ולא מניין של ימים, נמצא ברש"י פעמיים בפירוש של התורה בשמות, ויחושך חפלה 3 ימים. התורה שאומר ש3 זה לא 3, כי יום זה יחד, אבל אתה צריך להגיד 3. והתורה שכותב את זה גם במלא שבוע זאת וניצנה לך גם את זאת, שזה מושג של דבר שבתוכו יש 7 ימים של הכנה. מה ההבדל? אם זה שבוע שלם, זה אומר שזה לילה ויום, שזה כולל את הכל, שכל השבעת ימים האלה הם לא אחד ועוד אחד ועוד אחד, אלא זה שם כללי שבתוכו יש שבעה פרטים. אבל קודם כל יש כאן את הכלל הזה של מציאות שלמה של הכנה, שבתוכה יש שבעת ימים. כמה טוב שיש לנו לפני שנה חדשה שבאים לבנות קומה שלמה של תורה. יש לנו חודש אלול, חודש אלול זה שבעת ימים. השאלה בשבעת ימים האלה, יש ימים שלמים, או שבהם נוסעים לכאן ונוסעים לשם ועושים את זה ועושים את זה, וכבר לא שבעת ימים. ימים, אבל זה לא שבעת, זה לא שלמות. שלמות שזה הכל דבר אחד שלם. כמו שקורה לשפת אמת, כמו שמדויק ברש"י, זה שבעת ימים. ובימי המילואים ראינו שזה מבורש, שבעת ימים. בטח במועד, תשבו שבעת ימים לילה ויום. כל השבעה ימים, שלמות אחת גדולה. שבעת המינים שהשתתפו בהם. שם יש קשר, ארבע שם שבעה, שזה מקורות מתורת הנסתר. שזה ארבע ושבעה בים, שני הדברים. בכל אופן אנחנו רואים שיש לנו שלוש מדרגות, שלוש בחינות שמחייבות הכנה. יום הכיפורים זאת המשנה, שבעת ימי המילואים זאת התורה, שבעת ימים של שורפת הפרה זה משנה במסכת פרה. ואמרנו שזה שלוש בחינות. קודם כל, אדם שנכנס בעצמו לקודש, מי שנכנס להיות שייך לעולם הקודש, אז הוא צריך הכנה, כמו ימי המילואים. ימי המילואים שאי אפשר להיות כהן למי שלא עבר את שבעת ימי המילואים, לילה ויום. הכנה של חודש אלול, הכנה של זמן, שהם מתכוננים לקראת המדרגה החדשה. אדם שנכנס להיות בן תורה. בן תורה זה מדרגה מיוחדת. זה לא דבר רק מישהו שיודע ללמוד תורה, אלא שהוא בן תורה. בן תורה, כמו שאנחנו אומרים בתנא ואליהו, רב שלום בנייך, אל תקרא בנייך אלא בונייך. מה זה אל תקרא בנייך אלא בונייך? זה סתם חז"ל אומרים, אל תגיד ככה, תגיד ככה. כתוב בנייך, רב שלום בנייך. צריך להסתכל על הפסוקים לפני זה. הפסוקים לפני זה הם מדברים על הגאולה. ושם השם אומר, איך הוא יבנה את ירושלים? לצדקה תיכונני. אם את רוצה להתכונן, להיגאל, להיות מחדש לאומה נגאלת, זה על ידי צדקה. רחקי מעושק כי לא תיראי, ומנחיתה כי לא תקרא אליי. ורב שלום בניי. ושמתי כזכות שמשותיי, ובנו בני נחר חומותיי. מדובר שם על בניין, אז למה כתוב כאן ברק שלום בניי? מדובר כאן על אלה שבונים. אז באמת הפסוק מדבר על אלה שבונים. אז הקושי למה כתוב בניי? לא למה אומרים בוניי. בוניי זה מובן, זה באמת עכשיו שם. לא בניי. אלא חז"ל מלמדים אותנו שרק מי שמרגיש שהוא בן, הוא יכול גם לבנות. הבן, מי שמרגיש שהוא שייך לקצור מהמשפחה הזאת, הוא בן של התורה, אז הוא גם יכול לבנות. מי שמרגיש שהוא בן של עם ישראל, ושכל מה שקורה עם עם ישראל זה נוגע לו, כמו שאדם שומע שצרה חלילה במשפחה, זה משהו אחר לגמרי, מאשר שהוא שומע שקרה חלילה אסון אצל מישהו. מעציב, כל עם ישראל, כולם קרובים אלינו, כולם אהובים, אבל מישהו ששומע שזה במשפחה שלו, חלילה, הוא מיד רץ למקום, לעזור, לראות מה אפשר לעשות, איך הוא יכול להשתדל. הוא לא מרגיש רק אדם מהצד. רק שלום בנייך, אלה שהם בנים, הם אלה שהם בונים. הם אלה שאיכפת להם מכל שפלול, מכל תועלת שתבוא לעם ישראל. וזה הלימוד המיוחד של מי שהולך להיות בן תורה. צריך להתכונן את זה. אם אדם בא בלי הכנה, הוא נכנס למקום, כי הוא מנסה. אפשר ללמוד כאן, אפשר ללמוד בישיבת הסדר, אפשר ללמוד בפנימייה צבאית, אפשר להיכנס לכל מיני מקומות. הוא בא לראות איך הוא יכול לשכלל את הידע שלו, את ההכנה שלו, לקראת הצבא, לקראת החיים, או מישהו שהוא נכנס להיות בן תורה. הוא לא נכנס רק למטרה פרטית, אלא לבנות את האישיות שלו שיהיה ראוי לזה. אז זה צריך שיבת מן המילואים. המדרגה יותר גבוהה מהמדרגה הזאת, והיא יום הכיפורים. מי שיודע שהוא רוצה לקבל אחריות על כלל ישראל, זה כהן גדול, זה לא מסלול רגיל. חבר על עם ישראל צריך להיות אדם גדול בתורה, זה לא מי שנכנס בישיבה, זה מישהו שכבר שנים שלמות בישיבה, הוא כבר מתמלא בתורה, אווירת שמיים, ביכולת עבודה, הוא יכול גם בתורה שלו להתכוון להעלות את הרמה הכללית של כל האומה. יש לנו המון המון קשיים רוחניים בעם ישראל בדור הזה שלנו, אנחנו רואים את זה בשנים האלה במיוחד. יש חלקים שלמים של העם שבאו מהגלות מרוסיה, ממקומות אחרים, ועדיין הטומאה, הזפת של הטומאה שם לא יצאה מהם. ועכשיו הם נמצאים גם כאן בממשלה ומנסים לפגוע בקשרות, ברבנות, בנישואים, בגיורים, לתת לרפורמים חלקים בתוך עולם התורה. סיכון גדול של כל העתיד שלנו. כדי לאזן את זה צריך כוחות של תורה גדולים. כוחות של תורה גדולים עם הרבה תורה והרבה יראת שמיים לעמוד בפרץ, להיות חומה בצורה, לשמור על עם ישראל. זה שרק מצחיל את הדרך שלו, עדיין לא בעל יכולות לזה. אבל אחרי כמה שנים, כשאדם נמצא בעולם התורה, צריך לקבל עליו אחריות. צריך לדעת להיות שייך לכל מאבק וכל דבר גדול, שלא לעמוד מהצד, ואומר, זה לא עניין שלי. מה שקורה עם עם ישראל זה עניין של כולם. אם חלילה הרבנות בארץ תיפגע, הנישואים יפגעו, כולנו נמצאים בתוך זה. אם חלילה יש גלות של עם ישראל, אנחנו לא יכולים להגיד גלות חורבן בית המקדש, זה נוגע רק לאלה שגרים בירושלים שלא יכולים לראות את המקדש. חורבן בית המקדש זה עושה חושך בעולם. ואין יום שנחרב בית המקדש לא נראה רקיע בתערתו, וזה לוקח אפילו את טעם הפירות, אפילו טעם הפירות, ניטל טעם הפירות, זה כל החיים שלנו. כן, היום נפגוע בעולם התורה, זה מסכן את כולנו, את כל החיים שלנו. אנחנו לא יכולים להגיד, זה לא עניין שנוגע לי, אני מתפתן כדת וחדים, אני אוכל כשרות רק של הכשר כזה וכזה, מה אכפת לי שיקום בגופי כשרות שאין להם שום אחריות ושום דבר ויהיו נישואים שלא כדין? זה לא נוגע לי, זה נוגע לכולם. כל מה שמעיין על עם ישראל זה נוגע לכולם. מה אפשר לעשות? קודם כל להוסיף תורה ברמה כזאת שיודעים שמדברים איתך אז אין על מה לדבר, אתה לא אדיש לזה, אלא שומעים את הקול שלך ויודעים שאין מה לדבר על זה, שאתה לא מכיר בזה, לא הרפורמים ולא קשרויות מזויפות ולא נישואים על ידי או גיורים על ידי אנשים חסרי אחריות שמגיירים כל מי שמדבר עברית ומתגייס לצבא ושמירת שבת, לא מפריע לו. אנחנו צריכים שישמעו מאיתנו שזה לא מקובל, וכשישמעו את זה בצורה חדה כל כך, אז יבינו שהם צריכים לפחות לרסן את עצמם. כשיהיו בסופנו אנשים שיבינו שאצלנו הדבר הזה הוא יערג ולא יעזור, ואנחנו לא נוותר על זה בשום אופן, ולא נגיד בסדר, זה עניין שלהם, זה לא עניין שלהם, זה עניין שלנו, של כולם. הדברים ישנים. גם בזמן החשמונאים הייתה משפחה אחת שלא קיבלה, אבל שכולם עברו בשקט, והמשפחה הזאת שינתה את כל ארץ ישראל. לא ביום, לא ביומיים, אבל היא שינתה את כל ארץ ישראל. הדעה השלישית, הגבוהה מאוד, זה הגדולי הגדולים, שהם יכולים גם להתעסק עם הצמאים ולתאר אותם. זה הקשר פרה. כהן שמתעסק עם הפרה, גם צריך 7 ימים, להתעסק עם צמאים ולתאר אותם, שזה צריך להיות גדולי גדולים. כל המשינות האלה צריכים הכנה. תוך הישיבה, שלנו יש בחורים הצעירים שהם באים לקבל, נעשה ימי המילואים, הולכים לקבל אותם בדרגה החדשה שהם עומדים לקבל על עצמם, להיות שייכים לעולם התורה, לבניין התורה, לבניין האישיות שלהם, ולזה צריך את ההשתדלות מצדם, להשתדל לקבל, וההשתדלות של הבוגרים להשתדל להעביר להם את הראייה הנכונה, את הדרך של התורה, עזרה בלימוד, עזרה בהדרכה, בהבהרה של כל מיני שאלות. והבחורים הבוגרים, יש להם כוח של להעביר תורה, לפעמים יותר מהרמים, כי הרמים שיעור בשבוע, 2 שיעורים בשבוע, והחברים נמצאים כל הזמן. זה אמרו לנו הרבה תורה, רבי חנין אמר הרבה תורה למדתי מרבותיי, יותר מהם לחבריי, ותלמידיי יותר מכולם. בתוך זה, אחר כך זוכים להיות גם תלמידי החכמים, כמו שכבר ברור שהם זכינו, שכמה שלמדו כאן היום הם כבר משמשים ברבנות, מפיצים תורה, מלמדים תורה, ומקרבים יהודים לתורה. כן, עד שהם נגיע גם לכל השלמות שהישיבה צריכה לתת. בינתיים יש לנו כאן גם דבר נוסף, השאלה של הקורונה, שמחייבת הרבה זהירות. אנחנו צריכים מאוד להיזהר, אני מבקש שכולם ישתדלו להיות עם מסכות, לשמור על הבריאות, לא להיות בין אלה שמפיצים מחלות. והאברכים שהם לא בישיבה, כל יום שהם שנים בבית, כמו שהיה לפני זה, שילמדו למעלה, שלא ילמדו למטה, ושהבחורים יישארו יותר נקיים, יותר משמרים וטהרה, כל המובנים. ומהבחורים, כמה שאפשר, בזמן הזה, למרות שזה קשה, גם אני בוחר בשנה הראשונה שלי בישיבה, שרוצים כל שבת להיות טוב בבית, רוצים מהר לראות את ההורים ואת המשפחה, קשה להתנתק, אבל צריך לדעת, נכנסים לעולם של תורה, זאת זכות, זאת זכות לכל המשפחה. כל המשפחה זוכה בזה שיש להם בן תמיד חכם. הבן הזה מרים את כל המשפחה, כל המשפחה היא מתרוממת בזכותו. אנחנו רואים אליהו הנביא, שהשם אמר לו לרשוף את אלישע לנביא פחתיו. זה כתוב שאליהו ראה את אלישע, ואלישע היה חורש ב-12 צמד. כלומר, לא צמד, זה 2 שברים. 12, זאת אומרת 24 שברים. סדר רציני, שצריך 24 שברים לחרוש אותה. מתארים לעצמנו, שטח גדול, איזו אחריות הייתה לאלישע. אליהו עמד לידו וזרק לו את העדר. זרק לו את המעיל. ואלישע הבין שאליהו קורא לו, תבוא איתי. אז אלישע אמר לאליהו, הוא הבין את זה, שהוא הולך להיות עם אליהו. הוא הבין כשהוא הולך להיות עם אליהו, אז יכול להיות שהוא לא יראה יותר את המשפחה שלו. זה נגמר, כי הוא הולך לעולם אחר, עולם של תורה, שהמשפחה, האישה, כל האחרים, הם כבר לא נמצאים במרכז. יש מרכז אחר יותר גבוה של התורה. אז אלישע אמר לאליהו, אלחנה ואשוקה להביאו לעיני. ואחר הבא, אני רק אתן להם נשיקת פרידה, להגיד שלום. ואליהו הנביא אמר לו, אני אמרתי לך משהו, מה עשיתי לך? עושה מה שאתה רוצה. ואלישע הבין שגם בזה שעמד, הוא כבר לא הלך הביתה אפילו להגיד שלום. ומיד, כתוב, הוא לקח את כל השברים, שחט את כולם, חילק את הכל לכל האנשים שהיה שם את כל הבשר, והיה קום והילך אחרי אליהו. הוא לא חוזר הביתה. קצת ללמוד. אנחנו לא אליהו ולא אלישע, אבל צריך ללמוד. הם כמה שבשביל תורה צריכים להיות דבוקים בתורה, ולדעת שזאת מעלה שאין, כל המעלות האחרות לא שוות אליה. ובשביל זה זה שווה הקרבה, הצמדה, חיבור. כאן נמצאים במין מבחן של גן עדן בעולם הזה. אורך של ספינה שנמצא כאן. כן? ברוך השם. זוכים לזה וצריך כמה שאפשר להחזיק בזה ולהיות דבק בזה. בתוך זה ברכת השם על כולנו, שתתחדש לכולנו, שנה טובה, שנה מוצלחת, שנה מלאה ועלייה בתורה וביראת שמיים. מתוך זה נמצא התורה גם מכאן לכל שאר ישראל. אמן.